היום אנחנו נדבר על חרדה כלכלית. זה הולך להיות פרק יותר עמוק, פחות מצחיק, פחות ציני. אולי אני אשחיל קצת ציונות והומור, אבל זה יהיה מאתגר בנושא הזה, כי זה נושא די כבד. חרדה כלכלית, לא מושג יותר מדי שכיח. אנחנו מכירים דיכאון, מכירים חרדה בכללי. אני אספר לכם קצת איך המושג הזה, חרדה כלכלית, התבטאה בחיים שלי בעבר, מתבטאת היום, נכון? אומרים מתבטאת. ובשאיפה שהיא לא תתבטא בעתיד, וכל מה שאני טורח לעשות היום, כדי שהיא מעולם לא תופיע שוב בחיי. אני הובחנתי בדיכאון בגיל 15. אמרתי לכם, הכתבתי את הטון של הסרטון, זה הולך להיות נושא עמוק. בנוסף לדיכאון, אני לא הובחנתי מחרדה כלכלית, אבל אני יודע שהייתה לי. הייתה לי אחת מאוד קיצונית. הובחנתי בגיל 15, גיל 15 היה כיתה י', אבל אני יודע שהיה לי לפני. כשהורים התגרשו, כשאני סיימתי את כיתה ו', בואכי לגיל 12, עברתי מהמרכז לצפון, ושם גרתי עם אמא שלי ואחי הגדול, והמצב הכלכלי צנח למטה, למרות שהוא לא היה למעלה גם לפני כן. ומאוד הטריד אותי המחשבה שכל הבית תלוי על משכורת אחת. החיים שלי, המיטה שלי, הארוחה הבאה שלי, תלויה במשכורת בודדה והיא של אמא שלי. וזה הקשה עליי מאוד. אני ידעתי שהמשכורת שלה היא די נמוכה, וידעתי ששכירות, חשבונות, הכל, אוכל, הכל עליה. וידעתי שזה כאילו, אתם יודעים מה זה פיראון? פיראון זה כביכול שכל ההכנסות שלכם, הם גם בדיוק כמו ההוצאות שלכם, אין מקום לחסוך. אני ידעתי שאנחנו בדיוק עומדים שם, ואפילו פחות מפיראון, זה אפילו חסר עוד, אנחנו תמיד צריכים אקסטרה. אז היינו נעזרים בסבא וסבתא שלי, ההורים של אמא שלי, ומאוד הטריד אותי המחשבה הזאת של הכסף, של מה יהיה חודש הבא, של אין לי אפילו מקום לחשוב שאני רוצה משהו בתור ילד. וזה פחות הפריע לי כמו הידיעה של הביטחון. אני חושב שזה יושב על זה. לא הרגשתי בטוח. ובגלל שלא הרגשתי בטוח, אני ידעתי שהדבר הכי טוב שאני יכול לעשות, מחשבה של ילד, גיל 12, זה אוקיי. או שאנחנו מגדילים הכנסות, או שאנחנו מקטינים הוצאות. אני לא הולך לבקש מאמא שלי כלום. עכשיו, גיל 12, אם אתם זוכרים, זה הגיל של לבנות יש בת מצוות, בר מצוות. ואני תמיד פחדתי מהרגעים שבהם אני אקבל הזמנה. כי אמנם אני עכשיו התחלתי לבית ספר חדש, אז קיבלתי הזמנות מבנות שהן לא בדיוק מכירות אותי, אבל אני עכשיו נכנסתי לכיתה שלהם, אז הן מזמינות, אז היה קצת יותר מצדיק שאני לא אגיע. אבל אז, שנה הבאה, שאני כבר הייתי שם שנה, ושנה שלמה שכבר הכרתי חברים, והחברים הם בנים, והבנים זה לא בגיל 12, הבר מצווה זה בגיל 13, אז התירוץ הזה כבר לא משחק תפקיד. ומן הסתם קיבלתי הזמנות. והרגשתי מאוד רע עם עצמי, שאני צריך להגדיל את ההוצאות בבית, כי אני לא יכול להגדיל הכנסות. אז הייתי מוצא את עצמי חוסך מאוד, כאילו חוסך מעצמי, ולא מבקש כלום, בין אם זה ביציאות, בין אם זה באירועים, ולא יכלתי לסבול את זה. הייתי מאוד עצוב לעתים יותר קרובות בתקופה הזאת, בשנים האלה, יותר לחוץ, יותר מפוחד, וכל זה בגלל כסף, בגלל הפחד שלא יהיה מספיק ממנו. ואני הגעתי להחלטה שלא עוד. זה סובב סביב עוד הרבה אירועים שעברו במהלך הדרך. שבה אני קיבלתי החלטה, יותר נכון אני הבנתי שהחלום שלי ומשמעות חיי היא לבנות משפחה, והחלום שלי זה להיות הורה ובעל. וכמובן שבגלל האירועים האלו אני לעולם לא אוכל להגשים את החלום הזה, כל עוד אין רף כלכלי מאוד גבוה. כמובן שחשובים לי גם ערכים ועקרונות, ושיהיה אבא עם מספיק ערך לתת לילדים, ולהביא אותם שאני, אתם יודעים, טבולה רסה, כאילו שיהיה לי ערך לתת להם. אבל גם מאוד חשוב לי הפן הכלכלי, ואני ידעתי שאני לעולם לא אוכל להגשים את החלום שלי, אם לא אבנה בעשר אצבעות אימפריה. אז האימפריה הפוטנציאלית הזאת זה בשביל להגשים את החלום שלי, ולימים הבנתי שזו גם המשמעות שלי, להיות הורה לילדים ובעל, שהם לא יצטרכו להתמודד עם מה שאני התמודדתי, עם אותם הרגשות בגיל כל כך צעיר. עכשיו, בנוסף לזה, יש עוד סגירת מעגל שחשוב לעשות ברמה של הכסף, זה לסגור את הפינה גם עם המשפחה הנוכחית, ולא רק זאת שאני עתיד לבנות. כלומר, הביטחון הפוטנציאלי שאני רוצה ליצור הוא לא רק למשפחה שאבנה, אלא גם למשפחה הנוכחית, שהיא לא תצטרך להתמודד עם זה, ואפילו יותר מזה, לחשוף אותם לשפע שהם לא היו יודעים בלעדיי. כי אם אתם הייתם שואלים את תום בן ה-15 מה הצד האופטימי שלו, זה אני בונה שאולי אחד האחים שלי יעשה את זה בגדול, וכאילו אני זה לא יכול להיות. אני כאילו בגיל 15 הייתי גם מדוכא, גם חרד כלכלית, גם הייתי מעשן וויד, שהיה עוד יותר מכניס אותי לתסביכים, וזה היה פשוט מעגל שלא לא מוציא אותי משם. לא האמנתי בעצמי בכלל. כאילו אמרתי, זה חייב להיות מישהו אחר. אז כאילו אני מסתכל על אחד האחים שלי, אני אומר, הוא נראה לי יש לו ראש על הכתפיים, הוא יעשה את זה. בתקווה שהוא יוכל לתת קצת לאמא שלי ולתת קצת ולעזור. ואז הבנתי שזה חייב להיות אני. לא כי אני מזלזל בפוטנציאל של שאר האחים שלי, אלא כי אני יודע שככה אני יכול לוודא וליצור את הביטחון האמיתי. כלומר, ככה אני יכול לדעת שאני בלי ספק אקבל את מה שאני רוצה. אחרת אני תלותי. אם אני בונה על זה שהאחים שלי הביאו את התוצאה שבה אמא שלי תקבל נחת ברמה הכלכלית, אז תמיד יהיה לי את הספק. אבל אם אני מקבל את ההחלטה, אני יודע שעובדתית זה יכול לקרות אם אני אתרח. עכשיו, עזבו את זה שאני חי במשחק מחשב, שכאילו אני חייב לעשות את זה בזמן מסוים, אחרת לאמא שלי כאילו אין פנסיה. אתם מבינים מה אני אומר? לאמא שלי אין פאקינג פנסיה. יש לי כאילו שעון חול על החיים שלי, שאני חייב להגיע למצב כלכלי מסוים, כדי שהיא תוכל לחיות. זה המשימה שאלוהים נטל עליי. וזה הסיפור חיים שלי. שהוא על קצה הקרחון, אבל אם אתם תקשיבו לשאר הפרקים, אתם תצליחו כמו פאזל לחבר את הציר זמן של החיים שלי. בגלל עצם המחשבה הזאת, את הידיעה הזאת של עניין הפנסיה, אני ידעתי בגיל 13, 14, 15. וזה אכל אותי מבפנים, כי הרי אני לא האמנתי בעצמי מספיק כדי להבין שאני אקח את האחריות ואבנה פה משהו. זה פשוט המשיך להטריד אותי, המשיך להפחיד אותי, של מה יהיה מחר, מה יהיה בעוד שנה. הייתי מסתכל על המשפחה שלנו והייתי אומר כאילו, פאק, איזה סיפור נורא. איזה סיפור מצער. נורא, נורא רע מבחינתך אלוהים. להחליט, להסתכל על משפחה ולהגיד, הנה, קחו את כל החרא הזה. אבל כמובן שבדיעבד אתה מסתכל על הסיפור הזה, אתה מבין אתה מבין שהוא כמשמעותו סיפור שהוא נכתב ושאנחנו יכולים להמשיך לכתוב את ההמשך שלו. אז אנחנו מבינים שאני הבנתי שזה כתיבה גאונית. הרי אם אתם תסתכלו על החיים שלכם, יש לכם תפנית? יש לכם משמעות? אתם מבינים שאתם חייבים לעשות משהו עד גיל כזה או שככה, ככה וככה? יש לכם סיבה? יש לכם למה? לי יש למה. אני לא יכול לעצור. כי העולם שלי הוא מספיק חזק. כי התפנית שלי היא מספיק קריטית. ובגלל שאלוהים בחר להיות נחמד אליי ולתת לי את הסיפור הזה, אני יודע שאגיע רחוק. ורחוק בשבילי זה אותם היעדים. והסבירות שהייתי מגיע ליעדים כאלו, אם לא הייתה לי שום תפנית כזאת, היא אפסית. היא מאוד נמוכה. כי זה לא שבפרקטיקה אנחנו לא יכולים להגיע רחוק או לעשות מעשים משמעותיים והישגים גדולים. זה הסיבה לקום ולעשות את זה לטווח הארוך. יצא לי לחשוב האם אני כבר נחשב בן אדם מצליח. הרי הצלחה זה דבר סובייקטיבי, כלומר אנחנו מחליטים מהי הצלחה ולפיה אנחנו קובעים האם אנחנו מצליחים או לא מצליחים. אני חושב שבאופן מסוים אני הפכתי לאדם מצליח בגיל 18, ביום שבו, בבוקר שלמחרת שעשיתי LSD פעם ראשונה, ביציאה עם חברים, הכנסתי הביתה ב-8 בבוקר, אחרי שהייתי באשפה כל הלילה, התקלחתי, הרגשתי שכל השכלי יוצא ממני, ואני חושב שמהרגע הזה הפכתי לאדם מצליח. כי באותה מקלחת, הייתי עוד עדיין באשפה של ה-LSD, אולי ביום, אני לא יודע אם סיפרתי לכם את הסיפור של היום, של ה-LSD. באותה מקלחת אחרי האירוע ב-8 בבוקר, אני פשוט מתקלח ואני מרגיש פיזית, אני עדיין בחצי השפעה, אני רואה שהרבה רפש יוצא ממני, מן הסתם הוא לא, אבל כביכול המים הם ירוקים וכל מכירים את השאריות של הכיאור, זה מה שהרגשתי שיוצא ממני. וביום, ברגע הזה, אני מאמין שהפכתי לאדם מצליח. כי באותה מקלחת אני הבנתי מה המשמעות שלי. באותה מקלחת אני כביכול הבנתי שאני רוצה להיות בצד השני. יודעים מה, אני אספר לכם את הסיפור של ה-LSD, למרות שאני לא, אני חושב שסיפרתי. היינו משנים הרבה וויד, החבורה, ואני רציתי לשנות קצת פאזה ולהעלות שלב, אז שכנעתי את אחד החברים ביציאה הקרובה לעשות איתי LSD ולהזמין מאותו דילר שאנחנו קונים ממנו וויד לקנות שני קרטונים. שכנעתי אותו, קנינו את הקרטונים, השאר קנו וויד, הלכנו לבית שלו שלקח איתי את הקרטון. ואגב, מי שלא יודע מה זה קרטון, קרטון זה פשוט נראה כמו פלטה, כאילו כמו קובייה קטנה כזאת שעליה יש טיפה של LSD ופשוט מכניסים את זה ללשון והיופי מגיע. הלכנו לבית של החבר, חבר'ה ישנו, אנחנו לקחנו את הקרטון, 15 דקות לא קורה כלום, 20 דקות לא קורה כלום, 30 דקות לא קורה כלום, שנינו כאילו על המיטה, יש כזה, פשוט יושבים, מחכים שמשהו יקרה, בזמן שיש מוזיקה, לדים אדומים, ואחרי שעה בערך, זה פשוט מכה בנו כמו קפה. זה היה טריפ שהוא היה מאוד שונה מוויד. זה כביכול טריפ שאתה לא מבין שהוא טריפ. מה שאומרים על LSD זה שכביכול זה סם שגורם לך להתנתק מהפנים שלך ולהסתכל על עצמך. וזה בדיוק מה שקרה לי. ובטריפ הזה של כל הלילה שהתמשך, בערך מאיזה 9 בערב עד 8 בבוקר, ששם כבר עשיתי את המקלחת כשחזרתי הביתה, קודם כל הבנתי הרבה דברים באותו טריפ. אני הבנתי למה נרקומן הופך לנרקומן, למה הומלס הופך להומלס. אני ארחיב על זה קצת כי זה מאוד מעניין. זה משהו שאני זוכר ממש טוב, זה נקודה מאוד מעניינת. כי בגדול LSD זה נחשב סם קשה, אוקיי? וזה נראה לי ממשפחת המתאמפטמין, שמי שראה Breaking Bad זה כאילו מעניין. אז כביכול שאני לקחתי את הקרטון, אני הבנתי את הדברים הבאים. אחד, זה עלה לי 75 שקלים. שזה בערך שעתיים וחצי עבודה בפיצה. אוקיי? אני הבנתי שכשאני בהשפעה הזאת, אני 8 שעות לא פה. אני 8 שעות בלי צרות, אני 8 שעות בלי דאגות, בלי מחשבות על האחריות שלי, בלי דאגות. ואני מבין שהלופ הזה מאוד קל לבנייה. 75 שקלים, 8 שעות, כמה קל ליצור את הלופ הזה, over and over and over. וזה למה אני הבנתי הומלסים ונרקומנים. או כביכול נרקומנים שהם הומלסים. כי תחת ההשפעה זה לא מעניין אותך אם אתה ברחוב, זה לא מעניין אותך איפה אתה עושה את ההשפעה. זה כביכול יותר סבבה מן הסתם אם זה במיטה וכזה. אבל פשוט לא אכפת לך נקודה. משום דבר. גם החלומות שהיו לי באותה תקופה, שעוד לא גיבשתי אותה, גיבשתי אותם כמה שעות לאחר מכן במקלחת, אבל גם כביכול החזון הזה של, וואו, אם לאמא שלי כאילו היה רכב כזה ודירה כזאת ואת כל הכלים במטבח וכאילו, וואו, זה יכול להיות מטורף, אבל כביכול גם זה הצליח להתנתק כשלקחתי את הסם הזה. אז הבנתי בדיוק למה יש נרקומנים בעולם. באמת, זה תובנה מטורפת. ואז אני גם הצלחתי להסתכל הרבה על עצמי, כמו שאמרתי לכם, הסם הזה פשוט מתנתק מהפנים שלך וגורם לך להסתכל על עצמך. ומצאתי הרבה אכזבה בי. התאכזבתי בעצמי. זה היה טריפ של הרבה רגשות. גם התאכזבתי בעצמי. אני גם צחקתי הרבה. אני גם בכיתי. אני זוכר שאחד מהם התחיל לצחוק עליי שהוא קלט שאני בוכה. כי פשוט עברתי טריפ כל כך מטורף. אתה לא יכול לשפוט אותי. ובגדול אני הרגשתי אכזבה וצער. וכביכול, גם רחמים. הרגשתי הרבה רחמים כלפי וכלפי המשפחה שלי. שכביכול זה הגורל שלנו. אבל תוך כדי, אבל שימו לב שכביכול הרגשות האלו זה רגשות של המודעות הגבוהה שלי. כי כמו שאמרתי לכם, תחת ההשפעה הזאת של הסם הזה, אין לך את הדאגה ממה שיש בחוץ. אבל אני בורחתי עם מודעות כל כך גבוהה, שתישאר נוכחת גם תחת ההשפעה של הסם הזה. והוא עדיין כאילו היה נוכח, עדיין זה הפריע לי, עדיין כאילו אמרתי לעצמי, פאק. זה אפילו אולי קצת התעצם וקיבל עוד יותר זווית לגבי הקונספט הזה של אתה מעורר רחמים. אז מה שעשיתי בוקר לאחר מכן, כאילו לקחנו את זה ב9, כל הבוקר עבר, הגיע זה 7:30, 7 בבוקר, ואני יצאתי מהדירה. יחד עם חבר נוסף שהוא כביכול גר בניין מאחוריי, אז הוא המשיך איתי. כן, עכשיו אני חושב שאני סיפרתי את זה באחד הפרקים, כי אני זוכר את ההמשך. ויצאנו מהבניין ואני ראיתי את הבוקר הכי יפה שהיה בחיים שלי, זה היה יום ראשון בבוקר. משאיות פרקות סחורה, אנשים יוצאים לעבודה, כל הצבעים הרבה יותר חזקים, כאילו מישהו נכנס לפרמייר והוסיף, חיזק את הצבע. ופשוט כל האלמנטים הקטנים האלה שכאילו מתחיל עכשיו סרט סינימטי. ואמרתי לעצמי, איזה יופי, בחיים לא ראיתי את הבוקר שנראה ככה, זה פשוט נראה מהמם. ואני ממש הופתעתי מהיום הזה, והתחלתי להתרגש, והתחלתי להיות שמח. ואז אני מסתכל על החבר שמשמאלי, ואז אני קולט שהוא בשחור לבן. הייתי עדיין חצי מההשפעה, אל תשפטו אותי. ואז אני מסתכל על עצמי, אני גם מרגיש שחור לבן, ולא רק שחור לבן, אלא גם מגעילים, הורסים את הנוף. לא שייכים. כשמצד שני, אני עכשיו נמצא במקום שאני הכי נדהה ממנו. אני רוצה להיות שם. זה פשוט משפט שחזר שוב ושוב בתוך המוח שלי, בזמן שאני מתקדם איתו לבית שלי והוא ממשיך לשלום. אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות שם, אני הורס את הנוף, אני הורס את הנוף. ואז משם התחיל הכיוון שהשתנה בי לעולם ההתפתחות האישית. ואז באותה מקלחת שעשיתי כשחזרתי הביתה, זה הייתה מקלחת שהבנתי את המשמעות שלי, שאני רוצה להיות שם, אבל זה גם מתחדד. זה להיות שם, אבל להיות נוכח שם, להיות דומיננטי שם, להיות גדול שם. כלומר, להיות משפיע, להיות בעל הון, להיות בעל ערכים, להיות בבריאות גבוהה, להיות עם מוח בריא, עם נשמה בריאה. ומשם עברתי את המסע שלי. זה לא הייתה פעם אחרונה שאני נפגשתי איתם. מהנקודה הזאת לא הייתי איתם בקשר חודשים ארוכים. התגייסתי, שמרתי על תזונה, אימונים, התגייסתי לקרבי. ואז בסוף השבוע הרגשתי מאוד לבד. תחשבו מה זה שאתם קוראים את עצמכם, עושים... מה זה היה? 12-2? 11-3? בצבא? הייתי שם שבועיים והיה לי את שישי שבת. ואתם קוראים את התחת שבועיים שלמים בתירונות, מסנג'רים אתכם, מלמדים אתכם לראות, מלמדים אתכם לנהוג על טנק. ואז אתם חוזרים הביתה אחרי שבועיים כאלה, ואין לכם מה לעשות, אין לכם עם מי להיות. גם כשיש לכם קצת כסף, כי התגייסת, ואתה חייל עכשיו, אז יש לך משכורת גבוהה, אין לך עם מי ועל מה להוציא את הכסף. אז אמרתי, אוקיי, תחזור ליציאות איתם, אבל אל תעשן, בסדר? אתה כבר הבנת שוויד ודיכאון זה קוקטייל קטלני, ומגביר את הדיכאון ומעצים אותו, אל תעשה את זה, אתה, יש לך את המודעות, פשוט תצא איתם, תבלה. והתחלתי לצאת איתם, אבל זה לא החזיק הרבה זמן המשמעת של הוויד, סביבה חזקה יותר מכוח רצון. ואז הלופ הזה ידרדר, ואז הדיכאון גבר וגם נכנס לצבא. ואז משם אני הייתי צריך להשתחרר מהצבא. כי המפקדים שלי כבר שמו לב שמשהו לא בסדר איתי. חודשיים לאחר מכן, שהשתחררתי, באחת הפגישות בישיבות עם החברים, הייתי כבר יושב איתם באופן קבוע, הייתי בחבל הזה של בין הייאוש לתקווה. הפעם אני מעשן, הפעם אני לא מעשן. אני ידעתי שוויד ודיכאונס זה קוקטייל לא טוב, וזה עוד יותר מעצים את מה שאני מרגיש, אבל מצד שני אני אוהב את ההרגשה. מצד שני משחררת אותי, מצד שני מנתקת אותי מכל הדאגה של מה יהיה איתי, של מה יהיה עם אמא שלי, עם הפנסיה, של מה יהיה עם המשפחה הזאת. אז הייתי מחרפן אותם בשבועות האלו, של עכשיו אני מעשן, לא מעשן, מעשן, לא מעשן. ואז אמרתי בפעם ה-7,000, הפעם אני מעשן, ואז אחד החברים אמר, אין לך עמוד שדרה אתה. ואני לא יודע למה, אני כן יודע למה, זה היה המשפט האחרון, אי פעם, בפגישה איתם, מעולם לא נפגשתי איתם יותר. המשפט הזה היה מהחבר הדומיננטי בקבוצה, אותו חבר שהלכתי איתו הביתה אחרי ה-LSD, ומשום מה זה נגע בי כשזה בא ממנו, ומשם הסוויץ' קרה, משם אני, איך הם קראו לזה? התפלפתי. או יותר נכון להגיד, כבר התפלפתי מה-LSD, כי לא הייתי איתם חודשים, הם חשבו ש... כי לא הייתי איתם, כאילו, אחרי ה-LSD חודשים בקשר, אז משם הם חשבו שהתפלפתי. בהתחלה זה העליב אותי, היום אני יודע להגיד שלהתפלפ זה דבר טוב, במיוחד כשאתה מגיע ממקום לא טוב, כי להתפלפ זה פשוט פליפ, לזוז לצד השני, להתגלגל. ואם אתה נמצא במקום טוב, אז להתפלפ מחייב אותך להיות במקום טוב, לפי ההיגיון. ומשם שהתחלתי להיכנס לעולם ההתפתחות האישית באופן מאוד מובהק, ניתקתי איתם קשר סופי, התחלתי להכיר אנשים חדשים, ניסיתי את מזלי בעולם היזמות, ניסיתי הרבה דברים, לא יותר מדי דברים, אבל אני ניסיתי עד שהגעתי לעולם ההפקת תכנים לבעלי עסקים. וכל המאמצים מפה לנסות לבנות משהו, לבנות עסק שקודם כל ייתן לי רווחה. מפה אנחנו יכולים לקטלג את זה. רווחה נפשית, רווחה כלכלית, רווחה בריאותית, אוקיי? כי לימים גם עבדתי בעבודות שהן היו מאוד לא בריאות, פיזיות. חיפשתי שקט, אני חיפשתי נחת בשבילי ובשביל המשפחה שלי. וזה דבר שלוקח הרבה זמן. אז אני הצלחתי מגיל 18 שאני הבנתי איפה אני רוצה שתום יהיה בחיים. היום אני בשלב, כשאני חושב על זה, אני בשלב אני לא רוצה להגיד יפה ומתקדם, כי תום בין ה-30 ייתן לי סתירה, אבל אני רוצה להאמין שאני בשלב נכון. כי תום בין ה-18, בוא נזוז כמה חודשים אחרי המקלחת ההיא, אלא אחרי שהוא היה בפגישה האחרונה, בישיבה האחרונה עם החבר'ה, שהבחור אמר אין לך עמוד שדרה אתה, מהנקודה הזאת, נצר תמונה של המציאות של תום באותה תקופה, תום לא הצליח לשלוט בדיכאון שלו, תום היה בלי עבודה, תום היה בלי חברים, הייתי לבד חודשים ארוכים. לא היה לי אפילו רעיון של מה יהיה הצעד הבא שלי. אבל כן ידעתי שאין לי אלטרנטיבה אחרת. אני ידעתי שזה או לנסות לבנות משהו שיפתור את כל הבעיות שכביכול אני מסתכל על החיים שלי ואומר הן בעיות, או לסיים את החיים שלי. לא מצאתי סיבה אחרת לחיות. אני ידעתי שאני לא מסוגל לחיות חיים שגרתיים, כי בחיים שגרתיים אני לא אוכל לקלקל את אמא שלי. בחיים שגרתיים אני לא ארגיש מספיק בטוח בתור אחד שיש לו נפש שמתמודד עם דיכאון. אני חייב לבנות חיים לא שגרתיים בכל ההיבטים. אז תום בתקופה ההיא אחרי הישיבה היה עם כל ההיבטים האלה, והיום הרבה מאוד השתנה. אתם מכירים את זה שאתם מכירים את זה, הכרתם את זה שהייתם ילדים בני 3, 4, 5, אתם מסתכלים על ההורים שלכם, נוהגים ברכב, ואתם אומרים, פאק, איזה מטורפים ההורים שלי. איך יש להם את הידע להניע מכונה מטורפת שכזאת? זה פשוט פסיכי, כמות האחריות. אז אם תום בזמנו היה מסתכל על תום הנוכחי והיה מבין ומקבל חפיפה קצרה של כל מה שתום היום עובר, הוא היה אומר, holy fucking shit. אני לא מאמין שתום עובר את כל זה בגיל 21. אני לא מאמין שלתום יש את כל זה בגיל 21. כשאני אומר את המשפט הזה עכשיו ככה, זה כאילו נותן לי מין פצצת פרופורציות. אז אני כן יודע שאני במקום הנכון כרגע, כי אני מתקדם. ברוך השם, אני יכול להגיד מדי חודש, בהרבה היבטים. ולשאלה המתבקשת, האם אני חרד כלכלי היום? התשובה היא כן. התשובה היא כן. מהסיבה ש אני צריך בערך להכניס כל חודש 11,000 שקל נטו. יש לי הוצאות, חודש אפילו יותר, של יותר מ-11,000 שקל נטו. אני בחודשים האחרונים הכנסתי יותר מהסכום הזה בנטו. האם תום בתקופה ההיא היה מאמין לזה? שום פנים ואופן לא. אני חושב שפה יושב כבר האדם הסטנדרטי, שאתם יודעים, שכבר נח על זירי הדפנה. זה מי שעושה את המספרים האלה, שם אנחנו יושבים כבר על הממוצע, למרות ש כן, זה הממוצע נראה לי, לא? אבל העניין הוא שעדיין אני חרד. אני חרד ככביכול, בשנת 2025, הולכים לרדת לי כמות יפה של תשלומים, שינקו חלק יפה מהסכום הזה. וככה כביכול ההוצאות הגבוהות יהיו יותר נמוכות. מצד שני, עד שזה יקרה באותה שנה, ב-2025, כשכל התשלומים יורדים, אני עובר למרכז, ואז כביכול זה מצטמצם. כלומר, אם יורד לי הוצאות גבוהות של 1,500 שקלים, באזור ספטמבר, 1,500 שקלים מתווספים לסחירות הנוכחית. הרי אם עכשיו אני משלם סחירות של 2,400, אין שום סיכוי בעולם שבחולון יש יחידת דיור ב-2,400, אז אני כביכול אצטרך להוסיף את 1,500. אבל עזבו את זה. העסק שלי קיים מהראשון לנובמבר 24, 4 חודשים, וכל חודש אני חרד על אם אני מצליח לשים בבנק את הסכום הזה בנטו. ספוילר, הצלחתי. בהתחלה, בחודש הראשון, זה היה פחות מ-11,000 נטו. יותר נכון, עכשיו זה 10.5, אבל יש הוצאות של בלטמים שלפעמים צצות. הנקודה היא שהעסק הזה הוא כל כך צעיר. אני בתחום מהראשון לנובמבר. יש לי את הניסיון שלי כבר לפני, כן? אבל המוניטין. וכל חודש אני צריך, זה מחויבות מאוד רצינית. בטווח מאוד מאוד קצר. אז לא קל לי לישון בלילה. אבל מצד שני, אלוהים הוכיח לי כל פעם שכל הדאגות שלי היו לשווא. כי דברים תמיד מסתדרים. אם עכשיו אני יודע כמה עוד כאילו הכנסה חודשית אני צריך כדי כבר להיות בטוח לגבי החודש הנוכחי, ואני יודע שיש לי עסקה, עכשיו אני אומר לכם ברצינות, יש לי עסקה שאני יודע שאמורה לקרות. עסקה שכאילו מכניסה לי כמו שלושה חודשים של שכירות. כמעט שלושה חודשים של שכירות, והעסקה הזאת אמורה לקרות בשבועיים הקרובים. אבל היא עוד לא קרתה. והספק הזה ילווה אותי עד שהיא תקרה. אתם מבינים? כי העסק הוא התחלתי והעסק בונה את עצמו, והבסיס כרגע הוא לא חזק כמו שהוא יהיה בעוד שנה. ועסקה, כל עסקה היא קריטית. אני עובד עליה מאוד ברצינות. מה שעוזר לי להתמודד עם החרדה, זה לא לנסות לטשטש אותה, אלא זה לדאוג להיות יותר גדול ממנה. וככה אני מנצח כל יום את הדיכאון אגב. הדיכאון אני לא חושב שהוא ייעלם לעולם. זו הייתה השאיפה שלי. אני ידעתי שבגדול מי שמתמודד עם אלרגיות, דיכאונות, כל המשברים האלה בילדות, כביכול המוח מתפתח, וזה כנראה ייעלם. זה לא קרה לי עם הדיכאון, אבל אני יודע שהדרך לנצח אותו זה פשוט תמיד להיות יותר גדול ממנו. דרך אחת להיות גדולה ממנו, זה התקשורת שלנו עם עצמנו. אמונה עצמית. אני אמרתי לכם במהלך השיחה הזאת, משפטים מאוד יהירים אולי לדעתכם, של אני יודע שאני אצליח, אני יודע שאגיע רחוק, אני יודע שאגשים את היעדים שלי. זה כי אני בלב שלם באמת מאמין בזה. אני בארבעה חודשים האלה, הספיק לי לחוות אותם כדי לדעת כמה אני יכול להשיג. לא רק חומרית, כמה אני יכול להשיג, כמה אני יכול להשתנות פיזית, כמה אני יכול לשלוט על הצלחת שלי, כמה אני יכול למצוא חן בין האנשים. אז אין לי ספק, וזה כביכול משתיק את האיש הקטן שמשחק לי במוח, שאומר לי, יש לך. דבר נוסף, שהוא קריטי לא פחות, ויחד עם אמונה עצמית, זו האמונה המנצחת, זה כביכול השילוב המנצח. זה התקשורת שלנו עם אלוהים. אני מדבר עם אלוהים מדי ערב, לפני שאני הולך לישון. מי שראה את הסדרה בלי מודלים, אני ממש, אתם רואים את זה בשידור חי. אני מספר לו על דברים טובים שקרו לי היום, דברים שאני מוכר עליהם תודה, ודברים שיכלתי לעשות טוב יותר. לפעמים אני בחזור מצילומים, אני לוקח פנייה ימינה כשאני צריך לקחת פנייה ישר, ונכנס לאיזה שכונה שמזכירה לי את השכונה שלי במודיעין, שגרתי בה. ואני עושה שם התבודדות מהרכב, כשאני מסתכל על הנוף של כל קריית ביאליק. ושם אני מספר לו על מה שאני עובר, ו... ומשתף אותו בדאגות שלי, ושאני אשמח אם הוא ייתן לי יד, כי אני משתדל. ובכל חודש, חודש נובמבר, דצמבר, ינואר, ינואר, היה לי ספק לגבי המסוגלות שלי לשלם את השכירות, או כביכול לשלם את כל ההוצאות שיורדות מהאשראי בעשירי. וכל חודש ניצחתי את זה כמו גדול. היו ימים שהייתי במינוס, אבל זה תמיד ניצח. תמיד הצלחתי לצאת ממנו. והיום אני לא במינוס. אחרי שכל עשירי לחודש הייתי. חודש פברואר היה החודש הראשון מאז שפתחתי את העסק, שעבר העשירי, ירד כל ההוצאות שהיו במהלך ינואר, ולא נכנסתי למינוס. מעבר לזה, יש לי עוד כמה אלפי שקלים. אז מה המוח שלי אומר? מה עם מרץ? מה עם העשירי למרץ? ואנחנו עכשיו בפאקינג 12 לפברואר. ואני חרד לגבי מרץ. אז האם זה אומר שגם כשיהיה לי קרן ביטחון של 3 חודשים, אני אהיה חרד לגבי 6 חודשים? או שנה? או רגע, אבל מה יהיה בעוד שנתיים? אין לי עסקה שצפויה להיות בעוד שנתיים. אז אני חושב שזה מלמד אותי, וזה משהו שאני לומד ממש עכשיו, שכנראה זו ההשקפה שתקבע האם אני אחרד כלכלית. אז אני משתדל להזכיר לעצמי שיחות קודמות עם אלוהים, שביקשתי דברים וקיבלתי אותם, שביקשתי את המסוגלות לשלם שכירות וזה קרה כל פעם מחדש ומעבר, שכל פעם שצצה איזו בעיה שהפילה עליי תיק של כסף שאני צריך לשלם עכשיו או להוציא, אמרתי פאק, בנוסף לשכירות ולכל מה שמסביב, הצלחתי. כי אין מבחן שיעמוד מולנו שאנחנו לא מסוגלים לפתור אותו. כלומר, כל מה שנפל אלינו, יש תשובה לפתרון שכביכול תשים את זה מאחורינו ונוכל להתקדם. אנחנו רק צריכים למצוא אותה. עצם ההשקפה הזאת מביאה לי ביטחון שאני יכול לפתור הכל.